מקווה שתמשיכו ללבן את השערה עם הרבנית. זה לא משנה מה התשובה, השאלה תמיד נשארת. זה מסוג השאלות, אתה נהנה לשאול אותם, לא משנה אם הוא קיבלת תשובה, לא קיבלת תשובה. תמיד השאלה תישאר יותר חזקה מהתשובה. ואנחנו כהרגלנו, התעלמות והתכחשות מוחלטת מלוח השנה העברי. ואנחנו ממשיכות במוצר אביך. באמת, באמת, מאוד מאוד חשוב לי שתצאו מכאן עם עמוד שדרה של הספר. למה אני קוראת לזה עמוד שדרה של הספר? כי אמרתי שיהיו פרטים ויהיו פסקאות שאנחנו נצטרך לדלג, תודה רבה. לא יש לי, תודה. ויהיו פרטים שאולי נדלג, אבל אנחנו לא נדלג על שום פרק ועל שום יסוד, בסדר? בשיעור הקודם אנחנו דיברנו על התהליך של הכניסה לתיבה. ואמרנו שהוא תהליך מאוד 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 חיצוני, אבל קיצוני, סליחה. אבל הוא יכול מאוד מאוד לעזור, ומבחינתי מה שאני רוצה שתיקחו מכאן קודם כל, זה לא את עצם התהליך, אלא את האפשרות שבריחה יכולה להיות התמודדות. אוקיי? אם אני בוחרת לברוח, ויש מציאויות שאני בוחרת לברוח מהן, וזו התמודדות. כלומר, אצלנו אנחנו מסתכלים על בריחה כעל בריחה מהתמודדות, והרב מציע את האופציה של בריחה כהתמודדות, אבל כהתמודדות מקומית, לא התמודדות תמידית. אוקיי? ויהיה מצב שאנחנו, כל הרעיון של הכניסה לתיבה הייתה לתת לעצמי אפשרות לפתח משהו בלי הפרעה של המציאות, ואז לחזור למציאות כמובן, לא להישאר בתיבה. אחרי כל זה מגיעה פסקה שבטוח למדתם אותה בתיכון ובטוח קיבלתם אותה צ'ופר בכל מיני תנועות נוער, ואחד הדברים שעושים עוול לפסקה הזאת זה שמחלקים אותה כזה ולומדים אותה בלי ההקשר של מוסר אביך. למדתם אותה השנה? בשמונה פרקים? עם מי? באיזה הקשר? כוחות, הוא הביא את השיטה, זה מול שמונה פרקים, מעולה, חסך לי הרבה, יופי. אז אני ניגשת ישר לעניינים, אם אתם כבר אחרי, מי הייתה בשיעור הזה של הרב מתוקי? יופי, רוב המוחלט. אוקיי, אז ככה, אז אני ניגש ישר לעניינים אם כבר אתם. אז מה בתכלס ההבדל בין הרב לרמב״ם, לפי מה שלמדתם? שניהם מדברים, כן, פרק חמישי בשמונה פרקים, נקרא בכל דרכי חדאהו, לפי הרמב״ם. איך הרמב״ם מסביר את הפסוק בכל דרכי חדאהו, ואיך הרב קוק מסביר?
הרמב״ם אומר שכל הרמון, כאילו, הנפש עושה זה, כאילו, מתפתחת בזה, כאילו, שכל הרמב״ם לנסור, והרמב״ם, אם אני נכון, אומר שכאילו, עצם הדבר יכול להיות,
אוקיי, יפה. בואו נדגים. אני אוכלת תפוח. לפי הרמב״ם, למה אני צריכה להתכוון? שמה? שמה? להתחזק למה? שזה ייתן לי כוח לעבוד את השם. ולפי הרב? שמה? התפוח קדוש? לא, לא התבלבל. הוא לא יגיד לי שהתפוח קדוש. מה הוא יגיד לי? כדי להתחזק את זה כמו הרמב״ם. במה אני צריכה להתרכז כשאני אוכל את התפוח? לא? במה? לא, אני פשוט צריכה לאכול אותו טוב ושלא ייבלע לי בגרון ולא להקדים כבל לבשת וליהנות מהטעם וזהו. אז מה זה קשור להשם? בואו ניתן עוד דוגמה. אינסטלטור מתקן ברז. לפי הרמב״ם, למה הוא צריך להתכוון? שמה? שברז יהיה מתוקן בשביל מה? יפה, שיהיה לנשים מים, ליטול ידיים, למשל, לקיים מצווה, נכון? ככה הוא יודע את השם. לפי הרמב״ם, לפי הרב קוק, במה האינסטלטור צריך להתרכז? שהוא יתקן טוב, אז מה זה קשור להשם? יש הרבה אנשים שעושים טוב את מה שהם עושים. איך זה קשור לקדוש ברוך הוא? מעולה. אז איך זה עוד פעם קשור להשם? מה המשפט שמקשור אותי להשם בכל הפסקה הזאת ועליו אני צריכה לשים מרקר? כי אחרת יש הרבה אנשים שמרוכזים, עושים דברים טוב. מה זה? בפסוק דרכך, אבל תסתכלו על הפסקה, אני אומרת לכם, תסתכלו על הפסקה, כי כבר למדתם אותה לפי מה שאתם אומרות. את מה? קודם כל צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא, כאן המרקר. יש הרבה אנשים שמתרכזים בעבודה שלהם, יש הרבה אנשים שעושים טוב את העבודה שלהם. האם זה אומר שהם יודעים את השם? לא בטוח. השאלה היא ממה? אם הם מבקשים אותו. קודם כל התנאי לכל הסיפור הזה זה בקשת השם. אוקיי? זאת נקודה ממש ממש קריטית. כי אם אני לא מבקשת את השם, אני סתם פרפקציוניסטית. יש הרבה אנשים שעושים הכי טוב את מה שהם יכולים. מעולה. אבל אני קודם כל צריכה לבקש את השם. ומה כאן הרעיון? הקדוש ברוך הוא הרי נמצא בכל מקום. בכל מקום? סימן שאלה? אני יכולה לפגוש את השם בכל מקום? כן? מה זה? חוץ ממקומות צמאים. רגע, אז אני יכולה בכל דבר או לא בכל דבר? תלוי בך? רק בך? מה זאת אומרת? אני עכשיו יכולה לקחת סמים ולעשות את זה בריכוז ובנחת ובמיקוד. אני פוגשת את השם או לא פוגשת את השם?
ברור
שזה
לא
מצורות.
לא
עכשיו
אולי
בחורות
שתהיה, אבל...
מאיפה אני יודעת את זה? נשמות אתם אחרי פרק א'. אי אפשר ללמוד את הפסקה הזאת בניתוק מפרק א'. בסדר? זה הנקודה. לכן אמרתי שכשלומדים את הפסקה, אוקיי? אנחנו אחרי פרק א'. בפרק א' למדנו מה טוב ומה רע. אוקיי? זה לא פסקה שיכולה לעמוד בפני עצמה. כי אם הפסקה הזאת עומדת בפני עצמה, היא נורא נורא מסוכנת. היא נותנת הכשר לעשות מה שבא לי. תעשי מה שבא לך, ככה תדעי את השם. וואלה, לא. למדנו עבירה מטומטמת, למדנו סור מרע בינה, למדנו יראת שמיים, יראת חטא, למדנו שמחה וטוב לבב, למדנו על הרצון. עכשיו אפשר ללמוד את הפסקה הזאת בלי שהיא תהיה מסוכנת. כי אחרת היא יכולה להיות ממש ממש מסוכנת. כאילו, תדעי את השם, בכל דבר אפשר לדעת השם, לכי תחגיגי, תדעי את השם. לא. כמו שכל הנחלים מגיעים אל הים, אי אפשר להגיע לים מהיבשה, נכון? אם את אל הנחל, את מגיעה לים, מהיבשה, את לא מגיעה לנחל. לא מכל דבר מגיעים אל השם, רק מכל דבר טוב מגיעים אל השם. בסדר? נכון, נכון.
אסור לדבר
על פורים, לא, זה לא אמרתי. הפוך, מותר אביך ממילא מתייחס לכל החגים. כן.
לא, אנחנו ממש לומדות שהרע הוא בעצמו טוב, הוא חלק מהתאריך האלוקי.
נכון, נכון, אבל פה השאלה לא איפה הקדוש ברוך הוא נמצא, אלא איפה את תמצאי אותו. בסדר? ואנחנו לא נתבלבל בין רעיון לבין מה התפקיד שלי. כן? איפה הוא נמצא זה עניינו, איפה הוא מבקש ממני למצוא אותו זה ענייני. ויכול להיות, ויכול מאוד להיות, שעכשיו אני מנסה להתרכז במשהו ואני עסוקה במשהו אחר. כאילו אני מלמדת ואז אני חושבת, וואי, אבל אולי אני צריכה לקבל וואטסאפ ואולי הבן שלי צריך ארוחת צהריים ואולי ואולי ואולי. ואז במקום לפגוש את הקדוש ברוך הוא בללמד, אני מפספסת אותו. אבל זה הדבר ראשון, אני צריכה לבקש את השם. אני לא יכולה לבקש את השם מדברים שהשם לא רוצה לפגוש אותי בהם. ובשביל זה הפסקה הזאת מגיעה אחרי פרק ראשון ואחרי פסקה שנייה בפרק שני. בסדר? כי אחרת נורא כיפי את הפסקה הזאת. תעשי מה שבא לך, תדעי את השם, מה זה משנה מה את עושה. אז לא. אז יש לנו קודם כל שני תנאים. א', אנחנו אחרי פרק א', ב', אני צריכה להיות מבקש את השם. האם אני בן אדם שבאופן כללי הוא מבקש השם או לא בן אדם שמבקש השם? אם אני מבקשת את השם, אז עכשיו אני יכולה פשוט להתרכז ולעשות בנחת את כל מה שאני עושה. וממילא למצוא שם את השם. כמו שאם אני חלקיק בנחל, אני ממילא מגיעה לים, או אם אני חלקיק בעורק, אני ממילא מגיעה ללב. אני לא צריכה לחשוב איך אני עושה את המסלול ללב. אני רק חלקיק, אני עושה את המסלול שלי, אני ממילא אגיע ללב. איך אני אגיע לקדוש ברוך הוא? אני לא צריכה לדאוג. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שמכל דבר טוב אפשר להגיע אליו. ככה הוא ברא. אני רק צריכה לעלות על המסלול. ולכן כל מה שאני צריכה זה לעלות על המסלול, לרצות לפגוש אותו, ומפה רק להתרכז ולעשות הכי טוב את מה שאני יכולה. הפסקה הזאת נתתי אותה למישהי שמלמדת מיינדפולנס, ואמרתי לה, זה הסימוכין התורניים למיינדפולנס. מה זה מיינדפולנס, אתם יודעות? מיינדפולנס? כן, זה להיות לגמרי, לגמרי, לגמרי בנוכחות. כן, אם הייתי נותנת שם רלוונטי לפסקה הזאת, בימינו זה להיות בנוכחות. אוקיי? כי אנחנו עסוקות במיליון דברים בו זמנית, ואני נתתי כמה פעמים את הדוגמה הזאת, כי זו דוגמה ששורפת לי את הלב, ואני לא בשיפוטיות לאף בן אדם ספציפי, אבל אני כן בשיפוטיות לתרבות. תרבות שבה אפשר לשכוח ילד ברכב, זו תרבות שבה היא הפוכה מנוכחות. ועוד פעם, אני חלילה לא מאשימה אף בן אדם ספציפי זה או אחר. יש רגעים שאני אומרת לעצמי, השם ישמור, זה היה יכול לקרות לי. כי אנחנו בתוך מציאות כזו, שאת רגילה לעשות 1001 דברים בבת אחת. בעבודה שלנו זה לא. זה לנשום, להיות בנוכחות. יום אחד בעלי שמע הקלטה של נשימות של מיינדפולנס. זה כל מיני תרגילים שעוזרים לך להיות בנוכחות. ונכנס הבן שלי, אז הוא היה בכיתה ג' והוא אומר לו, אבא, איזה חופר. כי צריך עכשיו להתרכז בנשימה, באיזה חלקיק וכו', זה איזה כלים להיות בנוכחות. אז כשאתה לא מכיר את זה, זה באמת נשמע נורא חופר. אבל מה שאני רוצה להגיד זה לא שדווקא תעשו תרגילים במיינדפולנס, אלא לראות איך אתם נמצאות בכאן ועכשיו. אנחנו בדור שהדבר הזה הכי הכי סותר את הפסקה הזאת. מצד שני, זה גם מייעל לנו המון דברים. אז עכשיו העבודה זה לראות איך אנחנו לוקחים את הטוב ולא לוקחים את הלא טוב. כי באמת באמת להיות בנוכחות בעידן שלנו זה אתגר עוד הרבה יותר גדול ממה שהיה בזמנו של הרב. שאלות? כן, כן, זה תפקידי בשיעור הזה, כן, תכף אני אמשיך. והנקודה היא כאן, אני רוצה להוסיף כאן עוד מילה, חוץ מנוכחות. סליחה? כן. מה זה רב פעלים? בוודאי שהוא יכול. השאלה כל פעם, אני גם אימא וגם מלמד באולפנה וגם מלמדת פה. אבל אם כשאני אהיה פה, אני אחשוב על הבית או על האולפנה, אז אני לא פה ולא פה ולא פה. אז אני בעצם רצה ולא פוגשת את השם בשום מקום. ואז חבל, זה לא שאי אפשר לעשות הרבה דברים, אפשר לעשות הרבה דברים. באיזשהו גבול של עומס הגיוני שאת מרגישה שאת חיה ואת לא רודפת אחרי הזנב של עצמך, אבל זה כבר נושא אחר. אבל בכל דבר שאת נמצאת, את פה עכשיו. ברגע זה אני כאן. אוקיי? שאחר כך, כשאני אהיה מילד שלי, אני איתו, אני לא אחשוב על השאלה שלך. כמו שכשאת שואלת, אני חושבת מה לענות לך, ואני לא חושבת על מה הוא צריך עכשיו, ומחר פורים ותחפושות וזה. אני יכולה לחשוב מפה עד למחר 1001 נושאים. נכון? העבודה שלנו זה איך אנחנו מביאים את עצמנו בנוכחות מלאה במקסימום שאנחנו יכולות לאותו דבר. כלומר, הפסקה הזאת, ולמה, ואמרתם בצדק, שהיא מדגישה את הדרכיך ולא תדעהו, כי היא בעצם פסקה שמתארת לי תיאור אופן של חיים. המטרה נמצאת בתחילת הפסקה, צריך לבקש את השם. זה המטרה. איך אני מגיעה לשם? בריכוז, במיקוד. בנחת, בנוכחות. אוקיי? זה איך אני עושה, איך אני מביאה את עצמי הכי הכי בנוכחות, ואני רוצה להוסיף מילה נאמנות. איך אני נאמנה לרגע? איך אני נאמנה לתפקיד שאני עושה עכשיו? איך אני נאמנה לפעולה שאני עושה עכשיו? איך אני נאמנה לתכלית שאני נמצאת בה עכשיו? אוקיי? אז בימינו הייתי מוסיפה פה שתי מילים שהרב לא אמר אותם, אבל הן מאוד מאוד משמעותיות לשפה של דורנו, זה נוכחות ונאמנות. שאלות? עוד לא התחלנו לקרוא את הפסקה, כי כל זה היה, כי כבר אמרתם שלמדתם את הפסקה, אז כבר נכנסתי ישר דוח לתוכה. שאלות, מחשבות? קשה, נכון. יפה, ואת מביאה אותנו לדבר הבא. שאלו אותי מה ההבדלת בין הרמב״ם לרב. אז מבחינה, מה זה? בכל דרך אחד דעהו בפרק 5, בשמונה פרקים, הוא בעצם אומר שכל מה שאת עושה, את צריכה לחשוב איך זה מקרב אותך לדעת את השם. נגיד, נתנו דוגמה של תפוח, את אוכלת אותו כדי שהיא תהיה חזקה לעבוד את השם. אם את אינסלטור, את מתקן את הברזים הכי טוב שאת יכולה, כדי שיהיה בהם מים שיהיה אפשר לברך עליהם שהכל נהיה בדברו, או ליטול איתם ידיים וכן הלאה. הדרישה? אז רגע, אז עוד פעם, אני אגיד משהו שענה לכמה שאלות כאן. בעצם הדרישה של הרמב״ם מבחינה מעשית יותר קשה, אבל מבחינה תפיסתית יותר קלה. הדרישה של הרב מבחינה מעשית יותר קלה. אני יכולה לאכול בשקט ולא לחשוב כל שנייה למה אני אוכלת, אני יכולה לספר בדיחה בלי לחשוב, רגע, עכשיו אני אספר בדיחה כדי שנצחק שהנפש שלנו תהיה רגועה לעבוד את השם. לא. מבחינה מעשית הרב הרבה יותר, הדרישה של הרב הרבה יותר קלה. אבל מבחינה תפיסתית הדרישה של הרב הרבה יותר קשה. כי בעצם הרב מבקש ממני להבין שאין דבר שאינו לכבודו יתברך. עוד פעם, אין דבר. טוב, הוא לא שם את זה בפרק א', הוא שם את זה בפרק ב', כי הוא כבר יודע שאני כבר עברתי כמה דברים. אין דבר שאינו לכבודו יתברך. באמת מכל דבר טוב שאני עושה, אני יכולה להגיע ולבקש את השם ולדעת את השם. אני רק צריכה להיות מבקשת. אז מבחינה מעשית הרבה יותר פשוט ליישם את דברי הרב. אבל בגלל שזה כל כך פשוט מעשית, אז יש חשש שאני אחליק גם תפיסתית. הרמב״ם חי בגלות, ותפקידו היה לשמור עלינו בגלות. כמו שהוא כותב, בגלות ככל שיוסיף השכל, ככל שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן. אוקיי, פסקה שאתם מכירות מהרמב״ם? ככל שיוסיף הגוף בניין, יוסיף השכל חורבן. בגלות, הגוף והנפש הם אחד על חשבון השני. ככל שאנחנו מתעסקים יותר בגוף ובעולם החומר, ממילא אנחנו פחות ברוח. אז לרמב״ם אין עניין שנפתח לא תרבות ולא ספורט ולא מדע בגלות, רק שנשאר יהודים נאמנים. והוא נותן לנו כלים מאוד מאוד חשובים. הרב קוק כבר רואה את הגאולה, והוא כבר רואה את ארץ ישראל, הוא מדבר, הוא אפילו משתמש במושג מדינת ישראל לפני שקמה מדינת ישראל, במהלך האידאות. והוא כבר רואה את זה, שכן, אנחנו יכולים לדעת את השם גם דרך החקלאות וגם דרך התרבות וגם דרך המדע. כי עם נורמלי בארצו הוא מפתח עוד דברים, לא רק קודש. והוא יכול לכתוב את הפסקה הזאת שאומרת לנו, כשאת מפתחת את החקלאות, כשזה חקלאות של עם ישראל בארץ ישראל, זה יכול להיות קודש, את יכולה לדעת את השם. כי הוא כבר לא בלחץ של הגלות. אבל אנחנו בשלב שאנחנו כבר לא בגלות, אבל עדיין החומר והרוח עוד יכולים להיות טיפה בסתירה, ולכן אנחנו עדיין בעבודה. אנחנו עוד לא במצב של הגאולה השלמה. ולכן זה כן, זה עבודה, זה לראות. אני עושה פה דבר נכון או לא עושה דבר נכון. אם אני עושה דבר נכון, אני יכולה להיות רגועה, וברור שאני יודע את השם, אני רק צריכה להתרכז ולהיות בנחת. הפסקה הזאת היא לא בשלב ההחלטה מה לעשות. מה לעשות זה פרק א'. הפסקה הזאת באה אחרי שכבר החלטתי מה אני עושה, לעשות את זה הכי טוב שאני יכולה. יש? זה מה שהוא אומר, לדעת את השם. זה בדיוק היה הנקודה, שאצל הרמב״ם לדעת את השם, זה מכל דבר אני חושבת, איך זה משרת אותי לצורך מצווה, למשל. ואצל הרב, זה, הקדוש ברוך הוא כבר ברא את העולם בצורה כזאת שהכל מגיע אליו. כמו שאמרנו, מהעורקים מגיעים ללב, אז החלקיק בעורק לא צריך לחשוב איך הוא מגיע ללב, הוא רק צריך לעשות את הפעולה שלו. אז אנחנו צריכים לעשות את הכי טוב שאנחנו יכולות, איפה שאנחנו נמצאות. ממילא נדע את השם אם אנחנו מבקשות את השם. זה המשפט הראשון. מה זה? בשביל זה אחרי פרק א'. לכן אמרתי, זה לא החלטה מה לעשות. החלטה מה לעשות התקבלה בפרק א'. זה החלטה איך לעשות. אמרתי שמבחינה מעשית הרמב״ם הרבה יותר קשה מהרב קוק, אבל מבחינה תפיסתית הרב קוק הרבה יותר קשה. זה בדיוק מה שאת מדגימה את מה שאמרתי, ועוד לא למדנו. בסדר? עוד לא קרה. כן, עוד פעם, נכנס לי דוח כי אמרתם שלמדתם, אבל אנחנו תכף נקרא שלב.
מרגיש לי שונה ממה שלמדתי.
ברור, אנחנו אנשים שונים, הרב מתוקי ואני. זה מה שאמרת? לא, היא קלה תפיסתית, לא לביצוע, היא קלה תפיסתית. כן, זה קל לך? רגע, רגע, סליחה, עכשיו כשאת שואלת שאלה, איך זה מקרב אותך לדעת את השם? זה מה שהרמב״ם רוצה. כל הזמן תהיי במודעות איך את יודעת את השם, ולכן מבחינה ביצועית זה מאוד קשה. אז קודם כל, סליחה אם אני מבלבלת אתכם, אחרי הרב מתוקי. כמובן, כשיש פה נקודות פה ונקודות מכאן, אתם מוזמנים להביא שאלות ממה שלמדתם שם, מוזמנים להביא אליו שאלות ממה שאתם רואות כאן. אבל מבחינה ביצועית, הנה, נתתי לך הדגמה. הרי כל דבר, בעצם הרמב״ם דורש ממני להיות במודעות תמידית. כל דבר שאני עושה, אני צריכה להיות במודעות. זה מאוד מאוד קשה, אבל את צודקת שלהבין את הרב קוק הרבה יותר קשה. אוקיי? אבל בואו נעשה את זה, עוד לא התחלנו. בכל דרכיך דאהו, צריך לבקש את הקדוש ברוך הוא בתוך הדרכים שהוא מתנהג בהם. כשהוא עוסק בתפילה, אז יבקש את הקדוש ברוך הוא בהבנת ענייני תפילתו, וכוונה רצויה באמונת הלב באותם העניינים של תפילתו. איזה כוח אני צריכה הכי להפעיל בתפילה? איזה? רגש, נכון? אז בתפילה אני לא צריכה לחשוב, רגע, מה זה אומר בוני ירושלים, מה זה אומר להצמיח את קרן דוד, מה זה, מה זה, מה, לא. אני בנוכחות, ובנוכחות רגשית. כן, אני רואה שאת מוטרדת, את רוצה לשאול עוד? חכי, עוד לא התחלתי, עוד לא למדנו. יכול להיות שבסוף דברים יתחברו, וגם יכול להיות שלא. יש כמה, נכון? יש 70 פנים לתורה, יכול להיות שנגיד ניואנסים שונים, ולא להיבהל, זה יכול להשלים לך. אוקיי? אז לבקש את הקדוש ברוך הוא בהבנת ענייני תפילתו וכוונה רצויה באמונת הלב באותם העניינים של תפילתו. ולא יבקש את הידיעה בשעה ההיא בעניינים אחרים. בזמן שאני מתפללת, אני במה משקיעה? בתפילה, בהבנה, בשלב הראשון, כן, לפני התפילה עצמה, ואז כוונה. הלאה, כי כיוון שהוא עוסק בעבודה זו, הקדוש ברוך הוא כביכול שורה מצידו בזו העבודה דווקא ובאינטנה ולא במשהו אחר. הקדוש ברוך הוא נמצא פה. אז אם אני מתפללת ולא נכנסתי לשיעור, אני אתרכז בתפילה ושם אני אפגוש את השם. אבל אם אני עסוקה באיזה בסה שלא נכנסתי לשיעור, אז אני מתפללת טכנית, אבל הראש שלי איפה? בשיעור, אבל אני לא נמצאת בשיעור. אז איפה אני אפגוש את השם? אני לא פה ולא פה. אוקיי? כדי לפגוש את השם אני צריכה להיות איפשהו. אבל אם אני לא נמצאת בשום מקום, אני לא פוגשת אותו בשום מקום. אם החלטתי להיכנס לשיעור ורק להגיד ברכות השחר ולעשה אחר כך בהפסקה להתפלל, אני לא יכולה להיות בשיעור ולהגיד וואי איזה באסה לא התפללתי, כי אז איפה אני? לא פה ולא פה, ואני רוצה לפגוש את השם אז אני צריכה להיות איפשהו. מעשית או תפיסתית? מעשית כן. מה הקושי? הקושי הוא תפיסתי. להגיד לעצמי אני פה ולא פה זה תפיסה, זה לא מעשי. זה מה שאני אומרת, שמבחינת מעשית זה מאוד פשוט. אני לא צריכה מודעות לכל שנייה. אני צריכה נוכחות, אבל לא איך עכשיו המשפט שאני אומרת לך יקרב אותי לדעת את השם. אז מזה התחלנו שזה קשה. זה קשה, זה קודם כל קשה בהבנה. זה קשה בסוויץ' בראש, כי אנחנו רגילים לעשות אלף ואחת דברים. זה לא רק קושי מעשי, זה קושי תפיסתי. בסדר? והפסקה הזאת היא הרבה יותר קשה מהדרישה של הרמב״ם תפיסתי. בסדר? נכון, ועדיין לנסות לחיות כמו הרמב״ם, את מוזמנת לנסות יום אחד. תעדכני אותי איך הולך. כי כיוון שהוא עוסק בעבודה זו, הקדוש ברוך הוא כביכול שורה מצידו בזו העבודה דווקא. ובה ימצאנה ולא במשהו אחר. וכשהוא עוסק בתורה, ידע שימצא את הקדוש ברוך הוא, ביותו מעמיק. שימו לב איזה דוגמאות הוא נותן לנו. תפילה, מה עוד? תורה, מה עוד? גמילות חסדים. אז איך הפסקה הזאת הפכה להיות היתר לעשות מה שבא לי? בסדר, זה נהיה ככה. כאילו... אני יכולה לשאול אנשים ברחוב, נו, בכל זאת חדר, הוא הולך לפה, הולך לשם, כזה, סבבה כזה. בואו, נתן לנו דוגמה של תפילה, של תורה, של גמילות חסדים. לכל מי
שהתלבט.
מה זה? נכון, אבל אני נתתי את ההזהרה שזה אחרי פרק א'. אוקיי, וזה היתרון של ללמוד את הפסקה הזאת בהקשר של מוסר אביך ולא מנותה. וגם עוד דבר ההקשר חשוב, שזה בשלב, שזה לא שלב קבלת ההחלטה על מה אני עושה. זה פרק א'. אוקיי, לבחור מה אני עושה בחיים זה פרק א'. הלאה. וכשהוא עוסק בתורה, ידע שימצא את הקדוש ברוך הוא בהיותו מעמיק ומעיין להבין דבר על בוריו. ולזכור ולשנן היטב. ובזה הוא יודע אותו התברך בתורתו, ולא באופן אחר, כי בשעה זו הוא מתגלה בעבודה זו. וכן בהיותו עסוק בגמילות חסדים להיטיב לחברו. אז יבקש את הקדוש ברוך הוא רק בהעמקת עצה איך להיטיב לו. אם את כבר לא נכנסת לשיעור, ואת יושבת לדבר עם חברה, בואי תהיה עם החברה, אל תחשבי כל שנייה, וואי, מעניין מה עשיתי בשיעור. כי אז עוד פעם, את לא פה ולא פה. כבר החלטת שאת לא בשיעור, תהיה עם החברה עד הסוף. וכן בכל הדברים שעושה, הרי, זה המרקר, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו יתברך. על כן, כל מה שעושה יהיה הכל דברי מצוותו ורצונו. עוד פעם, דורש מאיתנו את מצוותו ורצונו, לא כל מה שבא לי. ויבקש בהם את שמו יתברך. איך הוא יבקש את השם? כשישתדל בכל שכלו וכוחותיו, לעשות את מה שהוא עושה בתכלית השלמות, בכל צדדי השלמות. עוד פעם, לעשות את מה שהוא עושה. עוד פעם, למה שהוא עושה כבר. שישתדל בכל שכלו וכוחותיו לעשות את מה שהוא עושה. הוא לא אומר לי כאן מה לעשות. איפה הוא אמר לי מה לעשות? זה פרק א'. עכשיו, כשאת כבר עושה, איך תעשה את זה? כשכולך תשני. עוד פעם, להגיד 100% בימינו זה קשה וזה גם מלחיץ. בואו נגיד ב-90%, אוקיי? תהי ב-90% זה הרבה. כשאומרים לבן אדם 100% הוא כל כך עסוק ולבדוק אם הוא ב-100% שהוא לא בשום מקום עדיין. הלאה. והבית, סליחה, זה נמצא שהוא יודע את השם יתברך בכל הדרכים. והבית הוא בית הבתוך, שבעצמותם של הדרכים הוא יודע את הקדוש ברוך הוא. על כן הוא פרשה קטנה, זה מבחינת הניסוח, שאין הציווי בגדלות והרחבה של חוכמות ומחשבות. עד רבה, צמצום בדבר הזה שהוא עסוק לבדו. עכשיו אני רק פה, כאילו זה כל העולם שלי. ומכל מקום כל גופי תורה תלויים בה, כי בזה יעשה הכל כשורה, ומזה יימצא כבודו של הקדוש ברוך הוא בתכלית. ורמזו חז"ל בדבריהם זמן תפילה לחוד וזמן תורה לחוד. אין לא לנסות ללמוד בזמן תפילה, ולא לנסות להרגיש בזמן לימוד. יש לזה את הזמן של זה, ויש לזה את הזמן של זה. וכאן יש פה הערה כאילו בסוגריים, אבל היא הערה כל כך, כל כך, כל כך משמעותית. או כשאדם פועל איזה דבר של שלמות, בין במחשבה, בין במעשה, צריך לסמוך בחלקו, ולא ירדוף אז אחר דבר אחר, כי כל העולם כולו מתקפל לפניו, אז דווקא בפרט זה. אין, כאילו הקדוש ברוך הוא מקפל את העולם בשבילנו ואת עצמו כביכול, והוא בא אליי פה עכשיו לשיעור, אז מה אני מנסה לחשוב על משהו אחר או להתעסק? הרי מה המטרה שלי בסוף? זה לדעת את השם, אז למה לחפש כל כך הרבה? אוקיי, הפסקה הזאת היא נותנת לנו, כמו שאמרתי, נוכחות ונאמנות. היא דורשת ונותנת ביחד ריכוז, מיקוד, נחת, והתוצאה של כל זה זה שמחה בחלקנו. כן? זה לא, וואי, למה לא עשיתי עכשיו גם וגם 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 וגם? את זה עשיתי, הייתי שם במקסימום שלי, מעולה. ככה ידעתי את השני. עכשיו שאלות. שאלות, מחשבות. נכון, ולכן אמרתי שבטעות לוקחים את הפסקה הזאת כאילו ייצר לעשות מה שבא. כי הוא נותן דוגמאות מאוד פשוטות איך יודעים בהם את השם, נכון? זה כן מתבטא בדברים אחרים, אבל הוא בכוונה נותן את הדוגמאות האלה כדי שלא נעשה את מה שקורה לנו שאנחנו עושים. זה לא כאילו, זה לא יותר לעשות דברים בעייתיים וככה נדע את השם. אוקיי? אחר כך הוא אומר, אחרי שהוא נותן את הדוגמאות הוא אומר, וכן בכל הדברים שעושה. הוא כן נותן פתח לעוד דברים. אבל הוא, הוא, הוא הראה לנו דוגמאות. אוקיי? לכן אמרתי שזה הפסקה הזאת, זה מאוד חיוני לזכור שהיא אחרי פרק א', כי אחרת אנחנו יכולים לעשות לה עוול. וכן בכל הדברים שעושה. וזה עבודה. בעצם הרמב"ם מחלק את כל העולם לשלושה דברים. אסור, מותר, מצווה. דיברתם על זה? אתם לומדות גם שמונה פרקים, נכון? יופי. אז יש את התחום האסור, יש את התחום המותר, יש את התחום שהוא מצווה. נכון? על מה הפסקה שלנו מדברת? על איזה מהתחומים? היא מדברת גם על המותר וגם על המצווה. איך אני יודעת את השם דרך מצווה? אני לא צריכה הסבר. כי ככה השם אמר לי שאני יכולה לדעת אותו, אוקיי? ברגע שאני נוטלת ידיים או ברגע שאני מברכת, אני לא צריכה הסבר איך אני יודעת את השם. זאת עבודת השם, נכון? השאלה היא, מה קורה? האם תחום המותר הוא משרת לי את תחום המצווה או חלילה את תחום האסור? אוקיי? ויש משפט ששמעתי מהרבנית שומת פיסקין ואני מאוד מאוד אוהבת אותו, שהקודש יכול בהחלט להתחבר לחול, אבל הוא לא יכול להתחבר לטומאה. ויש הבדל בין חול לטומאה. לחול יש בהחלט מקום, טומאה זה סיפור אחר. ולא חלילה להפוך כל חול לטומאה. ממש לא. יש חול שהוא חול והוא בשום צורה לא טומאה. כי השם לא... לכן אמרתי, את היית כשהתחלנו את השיעור? לכן התחלת בזה שהמשפט הכי חשוב הוא שצריך לבקש את השם. כי אחרת באמת, יש הרבה אנשים שעושים הכי טוב את מה שהם יכולים. יש לי אחיין אלוף, הוא היה אלוף הארץ בטניס. הוא משקיע את הנשמה בטניס הזה. לא יודעת אם הוא דווקא יודע את השם דרך הטניס. שאלה? שאלה? אם יש לו איזה בקשה... שמה? זה ניואנסים שונים. כי עוד פעם, הרמב״ם דורש את המודעות שלי בכל פעולה ופעולה. הוא ממש נותן את הדוגמה. כשאתה מספר בדיחה, קראתם את כל הפרק? פרק חמישי ברמב״ם? לא, עם הרב מתוקי לא קראתם את כל הפרק? קודם כל אני... טוב, אני שומעת פה מחלוקת השיטות. אז קודם כל אני ממליצה, אני מניחה שהרב מתוקי הביא לכם את הפרק, תקראו את הפרק של הרמב״ם, הוא פשוט להבנה. והוא ממש נותן דוגמה של לספר הבדיחה כדי לרענן אותנו, כדי שנוכל להיות יותר מרוכזות בלימוד תורה. אוקיי? הוא ממש ממש דורש מודעות לכל פעולה ופעולה. הרב דורש מודעות לרצון לפגוש את השם. בכל הפעולות אני רק צריכה לעשות אותם הכי טוב שאני יכולה. אבל... את שואלת איזה מה קשור להשם? אני מזכירה, אנחנו אחרי פרק א'. חצי מהתשובות זה אנחנו אחרי פרק א'. אוקיי, ולכן אמרתי שאסור לנו לנתק את זה.
מירב?
כן.
זה יכול לשלול מאיתנו גם דברים? כאילו, נגיד, אני נתן
את זה דוגמה
של
הטניס. לא, זה בסדר, אני נתתי.
לא, כאילו...
טניס יכול להיות חול, יכול להיות תומה. איך הוא יכול להיות חול, איך הוא יהיה תומה?
לא, זה לא חול של דבר. גם בחול הזה, כאילו, חול שאפשר לדעת
בבת
השם.
כן, אבל אם זה יהיה לשחק טניס בשבת, אולי סיפור אחר?
לא, אבל גם דברים שמותרים.
אז זה מותר, הכל טוב. זה מה שאמרתי, אנחנו לא נהפוך את החול לטומאה. שנייה, יופי. אז עכשיו, מי אתה? איזה מין בן אדם אתה? האם אתה בן אדם שהוא מבקש את השם? אוקיי? ואז ממילא כל האישיות שלך מבטלת את השם. אוקיי? והבחירות שלך אם לשחק טניס או לא, זה כן יהיה קשור, אני חוזרת לפרק א', אם זה ישרת לך. אבל עכשיו כשאתה עם המתקה, אתה לא צריך לחשוב איך אתה יודע את השם. בסדר? אם לשחק טניס או לא, זה קשור לפרק א'. האם זה, כאן זה יכול להתחבר באמת עם הרמב״ם. אוקיי, זה משרת אותי, זה נותן לי כוחות, זה לא ביטול תורה מאמן. אבל עכשיו כשאני עם המתקה, אני צריכה לחשוב איך אני משחק את הכי טוב. כן. זה רצות לפגוש אותו, לעבוד אותו. כן, כן, זה לרצות שהחיים שלי יהיו חלק ממנו. שימו לב, אני לא מנסחת שהוא יהיה חלק מהחיים שלי. שהחיים שלי יהיו חלק ממנו. כן. כן. לא אנחנו מוציאים. הוא הוציא מאיתנו את האופציה לפגוש אותו דרך הדברים הרעים. כן. כן. זה עניינו. הוא לא רוצה לפגוש אותנו דרכם. כלומר, זה שיש גם רוע בעולם, זו שאלה מטאפיזית חשובה, אתם מדברים עליה עכשיו, האם המלאק הוא מתחת לשמיים או מעל השמיים וכן הלאה. אבל זה לא דרך המקומות האלה הוא רוצה לפגוש אותנו. הוא נתן לנו תורה, נכון? שאומרת לנו איפה הוא רוצה לפגוש אותנו.
אבל השאלה כאילו של איך השמיים היה בשואה, שזה כזה כל
ה... לא, זה משהו אחר. איפה השמיים היה בשואה. כשאנחנו מדברים על רע, אנחנו מדברים על לעשות רע. האם אני יכולה לפגוש את השם? כן, האם אני יכולה ללכת לגנוב ולהגיד לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להתרכז בגניבה ולפגוש אותה דרכך. כן, על הפעולות שלנו, לא רואה במציאות, אלא כשאני אומרת שאנחנו לא פוגשים את השם דרך תומה, זה דרך תומה שקשורה אלינו. אני לא יכולה לראות סרט לא צנוע ולהגיד, אני אתרכז בסרט ואני אדע את השם. נכון? יש רואה בעולם, ברור שאנחנו נדע את השם גם דרך השואה, דרך המלחמה, דרך הכאבים. לא לרואה הזה התכוונתי. התכוונתי לרואה שהוא תומה. אמרתי תומה. יודעת? דרך
רואה. שיקולות
שלנו. כן. עוד? כן.
בטח.
כי התפיסה, עוד פעם, התפיסה שהרמב"ם דורש, תפיסתית, זה נורא קשה על כל פעולה, אבל תפיסתית זה יותר פשוט. יותר מובן לנו איך מבקשים את השם כשאני אומרת, אני אוכל את התפוח ואז אני אהיה בריאה לעבוד את השם מאשר להתרכז בלאכול תפוח. זה יותר פשוט לי בהבנה, נכון? כי הרבה יותר מובן לי איך ככה זה לעבוד את השם, ולא איך ככה זה לעבוד את השם.
אבל אני חושב שמותר, כאילו קצת חודש
אז אמרתי, אם אני אשחק טניס או לא, הבחירה היא קשורה לפרק א', היא לא קשורה פה. פה זה אחרי שכבר בחרתי מה אני עושה. אחרי שאני כבר משחקת טניס, מה אני צריכה לעשות? משחק טוב. אבל זה נכון לשחק טניס או לא, היא שאלה? זה שאלה לפרק א', זה לא שאלה לפסקה הזאת.
אז אני חושב שבמותר, אני לא צריכה בשביל משהו, אני עושה אותו
בבית טניס. נכון, כשאת פה, כן. אבל אם נכון, אני חוזרת עוד פעם. אם נכון לעשות אותם או לא, זאת שאלה לפרק א'. בן אדם שכל היום לומד תורה, האם נכון או להשקיע שעתיים ביום בטניס? לא יודעת. יש בן אדם שבשבילו זה יהיה ביטול תורה, ויש בן אדם שזה ייתן לו את האנרגיה ללמוד תורה, ואז זה חוזר לרמב״ם. אבל הבחירה היא קשורה לפרק א'. הפסקה שלנו מדברת אחרי שכבר בחרת לשחק טניס. את אמרת, זה מה שאני עושה וזה נכון לי, לשחק טניס. איך תדעי את השם? שחקי טוב.
לא, הבחירה, כלומר, הרבה פעמים אנחנו לא בוחרות בשביל שיהיה כוח, אני בוחרת כי זה מה ש...
עכשיו, לפעמים אני צריכה לשים את הסימן שלה, ולפעמים סבבה. האם זה נכון שכל דבר אני פשוט סתם בוחרת כי כיף לי? האם זה נכון לחיות עם בחירות כאלה? זה מחזיר אותנו לפרק א', לסור מרע בינה, לעבירה מצמצמת. מצד שני, יש דברים, כן, אני עושה כי כיף לי וזה סבבה והכל טוב ומותר כחול, נכון? אבל אני צריכה לבדוק שאני לא נשבת למטה, אלא שגם את הכיף, בחרתי שיהיה לי כיף ולא כיף כי אני לא בוחרת מה אני עושה בחיים.
כן.
שנייה, מה את אומרת? שיצא מזה המשיח, לכן אמרתי, הקדוש ברוך הוא מוציא גם מהרע בעולם את הטוב, אבל הפסקה הזאת, מה דורשים מאיתנו? יהודה צדק או לא, כשהוא הלך אליה? לא, הוא אומר, צדקה ממני. הוא הודה, למה קוראים לו יהודה? כי הוא מודה בדברים, הוא עשה נכון, הוא לא עשה נכון. זה שהקדוש ברוך הוא בדיעבד לוקח גם את הטעויות שלנו ומוביל אותם לדברים טובים זה שלו. יש בשמואל, יש דבר מאוד מאוד יפה. שאול מחפש את האתונות. את העזרה של מי הוא מבקש כדי למצוא את האתונות, זוכרות? של שמואל, תחשבי, את שוכחת את הרכב, איפה הכנית? את מתקשרת לנביא, אתה יכול למצוא לי את הסוברו? זה מה שקרה, כאילו נביא זה כזה דבר נגיש, שהוא בסך הכל לא יודע איפה האתונות, הוא הולך לנביא. לילנו אמרו, כאילו, אימאלה, איזה בזבוז לכאורה, אבל לא, אתם מבינות שנביא זה דבר נגיש, בעזרת השם, במהרה בימינו. אז הוא הולך לנביא, מה הוא שואל? הוא רואה בנות, ומה הוא שואל אותם? היש בזה הרואה. הוא שואל היש בזה הרואה. במילים אחרות, הנביא כאן. מה הוא אמור לקבל? איזה תשובה? כן או לא? וואי, וואי, מה הם עונות לו? לא, הוא הלך מפה, חזר לשם, היה פה, היה שם. ארבע שורות בתנ"ך הם עונות לו. ולא אומרות כלום. לא אומרות לא כן, לא לא. ארבע שורות של מריחה, ארבע שורות האלה נכנסות לנו לתנ"ך. שואלת הגמרא, למה ענו לו תשובה כל כך ארוכה? אחד האמוראים אומר, כי מה לעשות, נשים דברניות הם. שקרה, פטפטות הרבה. מי שהתעצבנה מהשתייה והפמיניזם, עכשיו אני ככה עוד יותר איזה. התשובה שנייה, תשובה... מי דיבר עלייך? תשובה שנייה, אני לא יודעת מה את אמרת. תשובה שנייה זה שהם רצו להרוויח זמן להתבונן ביופיו של שאול. ככה הרוויחו זמן, הם עונות תשובה ארוכה, ככה הם הרוויחו זמן להסתכל עליו שווה, לא? תשובה שלישית של המורה הבאה אומרת כי עוד לא הגיע הזמן של מלכות שאול למלוך. עוד לא הגיע הזמן של מלכות שאול למלוך. מסביר הרב בן היה דבר מדהים. הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מגלגל את ההשגחה דרך רצונות של אנשים, דרך טבע של אנשים. הוא העמיד דווקא שהוא יפגוש בנות ולא בנים, כי טבע בנות לדבר. על הדרך הוא דאג ששאול יהיה יפה, הבנות ירוויחו זמן. למה כל זה? כי עוד לא הגיע הזמן של מלכות שאול למלוך. זה שהקדוש ברוך הוא מוביל לעניינים טובים גם דרך רע, אני עונה לך על יהודה ותמר, זה כי הקדוש ברוך הוא מנהל, כי הקדוש ברוך הוא מנהל את ההשגחה. דרך מציאות טובה, דרך מציאות רעה, דרך מציאות של טומאה. האם יהודה היה צריך לבחור במציאות הזאת? לא, הוא גם מודה שלו. הוא גם מודה שהוא טעה. זה שהקדוש ברוך הוא גלגל משם משהו טוב, ברוך הוא ברוך שם. לא, יהודה טעה? כן. כן, הפסקה הזאת לא מדברת על מה הקדוש ברוך הוא עושה עם הטעויות שלנו. היא משתדלת להנחות אותנו לא לטעות. נכון. נכון. ו? לא הבנתי מה את אומרת בזה? נכון. נכון, ובאופן פרטי יש דיון בחז"ל, האם יש לעולם הבא בכלל? נכון? למדתם את זה? יש דיון. זה לא פשוט. היא עשתה את זה למען עם ישראל. כי זה שעם ישראל יהיה בעולם, זה האנטיתזה הכי גדולה לטומאה. כי אם עם ישראל לא בעולם, אז כל העולם הזה טומאה. ופה השאלה, האם היה נכון שהיא תקריב את עצמה בשביל העם? זו שאלה אחרת. נכון? כל המוות הוא טומאה. האם נכון שיהיה מסירות נפש במלחמה או לא? נכון? טומאת מת. זה נכון שניזום מתים? מסירות נפש של כלל ישראל, זה מדרגה אחרת. שאלה. כן, בכל זאת הגענו לפורים. עוד? שאלות, מחשבות? טוב, אז אני רוצה לסכם. בעצם הפסקה הזאת, היא עושה דבר מאוד 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 חשוב. היא מלמדת אותנו שנוכחות ומיקוד זה לא איכות חיים, זה איכות עבודת השם. וזה נקודה מאוד מאוד חשובה. כי הרבה פעמים מדברים על כמה שזה חשוב להיות בריכוז, במיקוד, בנחת. הרב לא אומר שזה חשוב כדי שיהיה לי הרגשה טובה. הוא אומר שזה חשוב כי ככה אני פוגשת את השם. ואל תפספסי, יש לך כל כך הרבה אפשרויות לפגוש את השם במשך היום. תהי בתודעה של מישהי שפוגשת את השם לבריאות, שיכולה לפגוש את השם בעזרת השם מכל דבר טוב שהיא עושה. תדאגי לבחור דברים טובים, זה מראש בפרק א'. אבל עכשיו, אחרי שאת עושה דברים טובים, פשוט תהי בהם, תהי נוכחת. הרי כל המטרה שלך זה לפגוש את השם, זה לדעת את השם. אז למה לעשות את זה בסיבוב כשיש לך ישר? את כבר פה. את כבר פה, תהי פה. את במקום אחר, תהי בו. אל תחשבי כל הזמן למה אני פה ולא שם, למה אני שם ולא פה. פשוט תהי, והקדוש ברוך הוא ממילא נמצא. איך הוא ממילא נמצא? זה הוא אחראי. אמרנו, כמו שאיך החלקיק מגיע מהעורק ללב, זה הקדוש ברוך הוא אחראי. איך הנחל מגיע לים, זה הקדוש ברוך הוא אחראי. את תדאגי רק להיות על הנחל ולא על היבשה. ובזה תהי מבקשת השם. בהצלחה רבה. בהצלחה, אם יש בנות ששמעו אותנו. ובעזרת השם, נרקוד בחמישי בלילה.